טוב, אומרת הגמרא, בסוף המשנה למדנו שהכהנים היו מתאספים וארבע פעמים ביום לעשות פייס, לראות מי יזכה בעבודת היום. שואלת הגמרא, למה מפייסים? למה עושים גורלות? שואלת הגמרא, מה? שלום עליכם. למה מפייסים? כדי המרן, אמרנו שבלי הפייסות היו באים לידי מחלוקת וריב, הרי למדנו את זה בעמוד הקודם. הרי הנחת היסוד של הדיון בגמרא למעלה, שזה היסוד באמת, זה הטעם לפייסות. אלא למה מפייסים וחוזרים ומפייסים? למה צריך לעשות כמה הגרלות ארבע פעמים ביום, כמו שהמשנה אומרת? למה לא עושים את כל הגרלות במכה אחת? כל התפקידים לעשות פייס אחד. אמר ביוחנן, כדי להרגיש את כל העזרה. כל העזרה. מה זה להרגיש? לרגש. לעשות עניין. לעשות הוא-הה. כן? וכלומר, לגרום לכל המון עם רב כמה פעמים ביום, שיהיה כבוד לשם. שנאמר, אשר יחדיו נתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. כן, זה גם הכהנים, כן, כן. יחדיו היינו רגילים להמתיק סוד בתורה, ובבית השם הלכים בחבורה ברוב עם, יש חשיבות. מה שנקרא, ברוב עם הדרת מלך. במה כמה מפייסים? יש מחלוקת כמה, במסכה, במה מפייסים? מה היו הכהנים לבושים בזמן הפייס? האם הם כבר בבגדי כהונה או עדיין בבגדי חול? מחלוקת אמוראים. רב נחן אמר בבגדי חול, ומי שזוכה בעבודה היה פושט לובד בבגדי קודש. רב ששת אמר בבגדי קודש. אמרה מסבירה, רב נחמן אמר בבגדי חול, דאי אמרת, אם תגיד שהם צריכים להיות לבושי קודש ובגדי קודש, איקה בעלי זרוע דחמסי ועבדי. אם כולם לבושים בגדי קודש, אז לפעמים יש אחד שהפסיד בגורל, תופס עצמאות ורץ ועושה את העבודה. ככה, אם לא לבושים בגדי קודש, אז זה שלא זכה בגורל, הוא צריך להתלבש. עד כדי כך הוא לא יעיז לעבוד עבודה, כי היא פוסלת. עבודה בלי בגדי קודש, היא פוסלת את הקורבן, אין חשש שהוא יעשה דבר כזה. אבל אם הוא כבר לבוש, הוא, איך אומרים, הוא ירמוז לשני שלא כדאי לו, וכו' וכו'. זה שיטת רב נחמן. די אמרת בבדי קודש, איקה בעלי זרוע דחמסי, הם יכולים לקפוץ ולעשות את העבודה למרות שלא זכו בגורל, כן? כמובן, רק החשש הוא רק אם אין צורך להחליף בגדים. אבל אם הכהן העובד צריך להחליף בגדים, יהיה קשה בעיניו טכנית, וגם הם לא מעיזים ללכת לעבוד בבגדי חול, כי הם יודעים שזה פוסל וזה איסור חמור. רב ששת אמר, לא, ההפך, בבגדי קודש. למה? דאי אמרת בבגדי חול, אגב חביבותי מיקרו ועבדי. יש חשש, בדיוק הפוך, הוא אומר, שמי שזוכה בגורל, איי, כן, וואו, הוא אומר, כך מתלהב, הוא שוכח, רגע, 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 אתה צריך לבוש בגדי קודש עוד. אז יש חשש שאם הוא יהיה בבגדי חול, הוא רץ לעשות בהתלהבות, לעבוד את השם, וישכח את הנקודה הזאת. כן, בלי ללבוש בגדי כהונה. הרי, אז למעשה כהן שעובד בלי בגדים, זה כמו זר שעובד. אז זה פוסל את העבודה. וחוץ מזה, העונש הוא חמור, חייב מיטה בידי שמיים. אז לכן אנחנו מאוד מקפידים על זה, עדיף שיהיה בבגדי קודש. אמר רב נחמן, מינה מינה לה, שהם לבשו בגדי חול. רב נחמן אומר חול, רב ששת אומר קודש. מאיפה אני יודע, אומר רב נחמן, שהם לבשו בזמן הפייס בגדי חול? דתנן, למדנו במשנה, מסרון לחזנים, אחרי עריכת הפייס, נתנו את הכהנים לשמשים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. כן? היו מפשיטים אותם, מכניסים רק מכנסיים בלבד. יפה, אנחנו... או, זהו, מיד הגמרא תברר. הם לבשו בגדי חומר, אני רב נחן טוען שהם היו בפייס בגדי חול, עכשיו, מי שזכה, מפשיטים אותו מזה החזנים, הגבאים, כן? מה אליו? באותם שזכו לפייס. על מה מדברים? המשנה בתמיד מדברת משנה לפני כן, משמע שמדובר בכהנים שזכו בפיס. אז אם כן, פושטים בגדי החול, לובשים בגדי קודש, כדי ללכת לעבוד את העבודה שהם זכו בפיס. אז אם כן, הנה לך שבזמן הפיס הם בגדי חול. אמר רב הונא בר יהודה אמר ששת. לא, הוא יסביר את זה אחרת. המדברת לא באלו שזכו בפיס, באותם שלא זכו בפיס, והם כולם, בזמן הגורל, כולם לבשו בגדי קודש. כל הכהנים שניגשים לפיס לבושים כסטנד ביי, מוכנים. עכשיו, מי שזכה, יהיה כבר לבוש בגדי קודש. המי שלא זכה, הרי לא משאירים אותה. אם אתה לא בתפקיד, תרח מיד לפשוט את הבגדים. על זה הכוונה. לא אומרת מה, באותם שלא זכו לפייס, אילו מפשיטים אותם, ואת בגדי הקודש מלבישים בגדי חול. וגם רב ששת מוכיח את זה, החינם היא מסתברה. דאי סלקא דאיתך. אם תעלה על ידך באותם שזכו לפייס, הם פוגשים את בגדי החול ללבוד בגדי קודש, אז איך תגיד לו, היום מניחים עליהם אלה מכנסיים בלבד? זאת אומרת, מה מכניש משאירים מכנסיים שחול, ואז תלביש אותם בגדי כהונה, אחרי שהוא לבש את הכותונת והמצנבת והאבנת, אז הוא יוריד את המכנסיים שחול, ללבש מכנסיים של קודש, וזה אסור. למה? לא ירד את המכנסיים בלבד, והתניא שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, הרי למדנו את זה למעלה, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, כתוב, תלמוד לומר, ומכנסי בד יהיו על בשרו. כן, את הכהן חייב ללבוש את המכנסיים לפני שער בגדי הקודש. אמנם, שם אנחנו לומדים את זה מפסוק אחר, ומכנסי בד ילבש על בשרו. כן, כאן זה לגבי כהן גדול, לכן הוא מביא באופן עקרוני את הפסוק, כן? יוצא איפה, אומר רב ששת אדרבה, ההוכחה שלך משמע, לא יכול להיות שהם היו לבושים בגדי חול. כי מה? אתה משאיר רק את המכנסיים, ואז אתה מלביש בגדי קודש, מוריד את המכנסיים ויש מכנסי קודש, הרי ההפך, בגדי, הבגד הראשון שהכהן לובש מבגדי הכהונה, זה צריך להיות מכנסיים. אז עד כאן יש ההוכחה של רב נחמן, והתחייה של רב ששת, כן? ועכשיו רב ששת בא לא רק בצורה שלילית, יש לי, אני דוחה את הראייה של רב נחמן, יש לי גם הוכחה לשיטתי. אבל להלכה אנחנו יודעים רב נחמן ורב ששת, הלכה כמו רב ששת. אז אם כן, באמת ככה רמב"ם פוסק, שלבשו בגדי קודש בזמן הפיס. אמר רב ששת, מינה אמינא לה, מניין אני אומר שהכהנים באמת לובשים בגדי קודש באותו זמן, בפיס, דתניא, לשקעת הגזית, כמין בסילקה גדולה. בסילקה זה מקום גבוה, כן? זה מקום משב הסנדרין גדולה שיום אחד. אחד משלושת הלשכות שהיו בנויות בחומה הצפונית של העזרה בבית המקדש. כן. אז אם כן, אומרת הגמרא, לשכת הגזית, כמין בסילקה גדולה הייתה, פייס במזרחה, הכהנים שעומדים לגורל עומדים במזרח הלשכה, וזקן, לפי מה שרשי כאן אומר, זקן אחד מהסנדרין, הוא היה מפקח על סדרי הפייסות, הוא היה מקפיד על העניין הזה, ויושב במערבה, והכהנים מוקפים ועומדים כמין בחולייר, עומדים בעיגול, מין בחולייר זה מין תכשיט עגול, אבל באמת יש אומרים, מין תכשיט שהאישה קושרת את המפתח של החלוק, אבל יש אומרים בחולייר זה מין מעגל כמו שבלול, כלומר כדי למנוע את החישובים המהירים של עורך הגורל, הוא רוצה לזכות חבר שלו בגורל, אז אם זה מעגל רגיל הוא יכול להעריך פחות או יותר כמה כהנים יש ולנסות לארגן את זה, אבל אם זה עשוי כמו שבלול, יש בירושלמי, היינו כמו שחסידי ברסלב רוקדים, לא מעגל עגול ישר, אלא מתפתל ככה בצורה כזאת, אז קשה להעריך כמה יש בפנים. רש"י אומר, כמי בכל יער, באמת מעגל. מה?
תמיד חשבתי על זה, ומה, הוא יכול לעשות חישוב.
מהר, כן.
ולדעת בדיוק איפה זה
ייפול. אז ככה, לפי זה יותר מסדר. ובכן, מוקפים ועומדים גברים בחולייר במעגל כזה או בצורת חילזון, והממונה על עריכת הפייסות, כן, אז זה יוצא כי יש כאן כאילו זקן וממונה. זה גם טוב, כי הוא קובע, אחד מהם קובע את המספר, והשני מוריד את המצנפת. אז ככה שלא יהיה תיאום. בא ונוטל מצנפת ראשו של אחד מהם, ויודעים שממנו פייס מתחיל. מכאן אומר המגן אברהם, משמע שאיסור הליכה בלי כובע זה רק אם הולכים ארבע אמות, ולא כשעומדים. אחרת, איך מותר להוריד לו את הכובע? אמנם יש כאלו רוצים לומר שהייתה לו כיפה קטנה מתחת, כמו שאנחנו לובשים, מתחת המגבל. אבל אומרים המפרשים, הרי זה תוספת של בגד. אז איך מותר דבר כזה? על כל פנים, אז אולי, לא זוכר מה שאומרים, אולי זה כמו... כן, מתחת לתקרת הבית.
אז בחוץ.
רק מתחת תקרת הבית.
זה בחוץ, זה מנהג חסידות. כן. זה לא מנהג, זה לא הלכה.
אבל בתוך בית המדרש, בתוך בית הכנסת, כן? ויודעים שממנו פייס מתחיל, אז ואיסל כדאיתך, שבבלושים בבלחול, מצפת בבלחול, מאיקה? מאיפה? הוא רק אומר רב ששת, בזמן הפייס הם לבשו בגדי קודש, כי הכתוב שהסידור של הפייס עושים עיגול, מעגל וקובעים, אחד מהם מורידים לו את המצנפת, ממנו מתחילה ספירה. דרך אגב, יש כאלו שאומרים שמורידים את המצנפת, מגבים אותה ומחזירים מיד. ככה שם בדיון של בשולחן ערוך, לא שהוא נשאר בלי. על כל פנים, אומר, ואיסל כדאיתך. בבגדי חול, כמו שרב נחמן אומר, שבזמן הפייס הם נמצאים בגדי חול, מצנפת בבגדי חול, מאיקה? הרי אין לנו דבר כזה. אומרת הגמרא, יש רוצים להגיד שיש הבדל בין מצנפת למגבעת. מצנפת זה של הכהן הגדול, ומגבעת זה של הכהן האדיוט.
אבל אני רואה את כל הסוגיה, הכהן הזה מצנפת.
זה היה במין סודר ארוך מבש פשטן שהיה... אורכו 16 עמה, הוא כורך את זה כמו כובע של להבדיל של בני קורדיסטן, שם מין כזה מסובבים את זה, כן? כמו צניף. בגדי כהן עדות מגבעת. כן, גם המגבעת היא מצנפת. טוב, לפעמים קוראים לזה מצנפת. אומרת הגמרא...
מעבירים מכהן גדול לכהן עדיות. של בגדים בגדי לבן של כהן גדול,
אומרים
אותו לכהן
אדיוט. כן.
כנראה שכהן
אדיוט
יכול
לראות את זה של כהן אדיוט. אולי מסדרים את זה אחרת, המגבעת. המגבעת והמצנפת, זה כמו מגדל וזה. אומרת, יכול להיות הרצועה נמצאת, רק השאלה איך לקפל את זה. אומרת הגמרא, אם כן, אומר רב ששת, הנה הוכחה שהם לבשו בגדי כהונה בזמן הספירה. עונה הגמרא, אין. ייתכן באמת שכהנים לובשים מצנפת שלא מבגדי כהונה, לבשו בגדי חול. לפעמים היו עושים בגדים משל יחידים כמו דוגמת בגדי כהונה. כדתני רב יהודה ויתאם רב שמואל בר יהודה, יש כן, כהן שעשתה לו אמו כותונת, כמו דוגמת כותונת של קודש, עובד בעבודת יחיד, אחרי שהיא מסרנה כמובן לציבור. אז זאת אומרת, למשל, יש דברים שזה לא צורך הציבור, למשל הוצאת הקף והמחתה מקודש הקודשים, שהכהן הגדול זה רק, אין בה צורך הציבור, אלא הכהן הגדול צריך לפנות את המקום, אז מותר לו ללבוש, מעניין את הדבר הזה. רש"י אומר לקמן בפרק ג' כדתני רב שמואל מול כן, בערך 8 שורות של השורות הצרות. כמה פרגים שהיו אמותיהם שכהנים עושות לבניהם משלהם כמי בגדי כהונה להראות תפארת עושרם ונועי מלאכתם וכמה הם מהדרות מצוות. וקטני כהן שעשה לו מקוטון לובשה ואומר עובד בעבודת יחיד. כן?
כאן הוא מסביר שהעבודת יחיד זה כמו
כף המחתה
מקודש הקדושים.
כן. שהכהן הגדול מוציא, זה לא עבודת ציבור, זה רק לפנות את המקום, אין כאן עניין, ההוצאה עצמה, זה חתימצא שלא יישאר בפנים בקודש הקודשים. כן? יש עוד דוגמאות לעניין הזה של עבודת יחיד. אז אומרת, הוא אומר לו, זה המצנפת, מה שאנחנו מדברים, זה הגמרא באמת אומרת בגדי חול, וזה הכוונה לאותם בגדים שאמו של הכהן עושה בשבילו בדוגמה. אמר רבי, אומרת הגמרא, שתי הנחות מתוך הברייתא שהזכרנו כרגע. אמר רבי, שמאמינה, לשכת הגזי, חצייה בקודש, חצייה בחול. כלומר, הלשכה ממוקמת חצי על מקום העזרה וחצי על חלק מהר הבית. כן? אחת יש בה קדושת הזרה והשנייה קדושת הר הבית. ושמאמינה, זה דבר ראשון. ושמאמינה, איך מוכיחים את זה? מיד נראה. ושמאמינה, שני פתחים היו לה. ללשכת הגזית היו שתי פתחים. אחד פתוח בקודש, הכוונה פתוח לעזרה, ואז הוא מקבל את הקדושה של העזרה, והפתח השני, מהצד השני, פתוח בחול. היה פתוח לכיוון הר הבית. איך ההוכחה להנחה הראשונה? דאיסא על קדת החקולה בקודש, אם תגיד שכל הלשכת הגזית נמצאת בשטח העזרה, זקן יושב במערבה, כתוב, אמרנו קודם, שכאשר באים מסופרים, כן? איך אמרנו כאן? אמרנו הזקן יושב, כן? כשאנחנו התחלנו כאן את הגמרא, אמרנו, כן. בינתיים לבד, אמרנו, לשכת הגזית, או כאן בשורה העשירית בגמרא, לתניא, לשכת הגזית כמין בסילקה גדולה הייתה פייס במזרחה וזקן יושב במערבה. אז מי זה זקן? אחד מהסנהדרין שיושב במערבה. והכהנים מוקפים ועומדים כמין בוכליאר. אז הוא שואל, אם הכל היה, איך ההוכחה? הוא אומר, חצי הקודש, חצי החול, לשכת הגזית. כי כתוב שכהן, שהזקן הזה, שהוא אחד, יש, הרמב"ם רוצה להגיד שזה כל אנשי כנסת הגדולה, זה סנהדרי גדולה, אבל בפשטות זה נציג אחד שמיועד, כמו שממנים היום שופט לתפקיד מסוים, הוא ממונה על הפייסות. אז אם כן, אם הוא היה יושב, לא יכול להיות שזה קודש, כל הלשכה. מפני שאסור לשום בן אדם, לחוץ ממלכי בית דוד שמותר להם לשבת, אין בעזרה אסור לאף אדם לשבת. אז אם ישב הכהן, כתוב ישב בישיבה, אז ודאי שהוא ישב בחלק שאינה קדושה וקדושת עזרה. נראה, דאיסא על קדת החקולה בקודש, זקן יושב במערבה, והמרמר אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד, זה היחידים, כן? בדרך כלל שהתורה מדברת על אנשים שמצאים בעזרה, היא מתארת אותם לעמוד ולשרת. או יש לנו פסוק, העומדים שם לפני השם. הפעם היחידה שנזכר ישיבה במקדש זה לגבי דוד. ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, אמנם זה לא במקדש, זה במשכן, כן? והוא כתוב, וישב לפני השם, משמע שמלכי בית דוד מותר. למה זה דווקא מלכי בית דוד? כי הם ענבים והם אינם באים לידי גאווה, מה שאין כמלכי ישראל. על כל פנים, הנה לנו הוכחה שהמקום הזה, לשכת הגזית, חציו בחול, היינו חציו קדושת הר הבית. אחרת, איך יושב כהן במערבה?
היה יותר טוב אם היה כתוב שהוא יושב בצפונה, כי בצפון כן. שלה ודאי יהיה בחול. כי זה הקרבה בדלת.
כן.
של החול.
המערבה זה כאילו...
המערבה יכול להיות מערבה כאן, מערבה בדרום שהוא בקודש, כן. ומערבה בצפון שהוא בחול.
כן. הרי העזרה במקדש, השטח שלו למדנו 187 על 135, וקדושתה היא הרבה יותר משטח הר הבית. כן, את העבודה מותר לעשות רק בעזרה, בהר הבית אפשר לעשות אכילת קודשי קודשים, אז אם כן, זה חול ביחס לעזרה, זה לא חול, הר הבית הוא לא חול, אבל כל יחסי כמובן, הביטוי כאן. די סל כדעתך כולה בקודש, שכן יושב במערבה ואמר מר, אין ישיבה בעזרה, אל מלכי בית דוד בלבד. די סל כדעתך כולה בחול, פייס במזרחה, והבאינן, הרי אנחנו צריכים מעריכת הפייסות, קיום את הפסוק בבית אלוהים נהלך ברגש, כמו שהזכרנו למעלה, כן? אמנם למדנו שיש לערוך את הפייסות, לחלק אותם כמה שיותר הגרלות, לא כולם ביחד, להשמיע כל המון עם רב בעזרה. אז אם כן, וזה כתוב, לקשר לפייסות, צריך להיות בבית אלוקים. אז אם כן, שואל תוספות כאן, תראו כאן אומר תוספות, התוספות האחרון בעמוד, תימה, כיוון דבעינן פייס בקודש, המי לא מפייסים בעזרה עצמה, דקדיש תווי. זה אומר, אתה דורש, למה לשלוח אותם ללשכת הגזית, ולהסתבך, תשים אותם בעזרה, לצוות אלוהים נעלר ברגש, מקום קדוש. אומר רבינו תם, כיוון שנוטל מצלפתו של אחד מהם, גנאי הוא היה לעמוד מלא מצנפת בעזרה. כן? אז גנאי לעמוד בלי מצנפת. ורבי יצחק ברב ברוך, אחד מהתירס, מה הוא מתרץ? שום דעה וקיימי כבוכליאר, אם היו פייסים בעזרה, חלק מהם אחוריהם כלפי חל השם, אם עומדים במעגל, עד חלק עם אחוריים, אלה שבצד השני עומדים מהפנים, ואין זה הכבוד הראוי, יפה. אלא שמה מינה, חציה בקודש וחציה בחול, שלמה חציה בחול? כי ראית שהזקן יושב, זה חייב להיות מחוץ למקום העזרה. גם הסנהדרין שיושבים בלשכת הגזית, הם יושבים בחצי של חול. כך אומר הרמב״ם והמאירי. כן? אומרת הגמרא, ואיסל כדאי תך. עכשיו עוד הוכחה. כמה פתחים היו? שני פתחים. אחד פתוח לעזרה, אחד פתוח להר הבית. ואם תגיד רק, נכון, חצי יושב על העזרה, חצי יושב על הר הבית. אבל מי אומר? אולי פתח אחד היה. אומרת הגמרא, לא. הפתח קובע את קדושת הלשכה. איסא כדעתך פתח אחד יש לה, הוא פתוח לקודש, איך הזקן יושב בערבה והתנן, הלשכות שהיו בחומת העזרה, הבנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש. אפילו אם כל הלשכה בנויה על שטח הר הבית, כיוון שהפתח שלה מכוון לעזרה, היא מקבלת תוקף של קדושת העזרה. ואם תגיד ההפך, איסא כדעתך שיש פתח אחד והוא פתוח להר הבית ולא לעזרה, אז פייס במזרחה, איך עושים פייס במזרחה? והתנן, הבנויות בקודש פתוחות בחול, תוכן חול. והרי אמרנו קודם בבית אלוקים נעלר ברגש, הפייס צריך להיות במקום קדושה, אלא לאף שמה מינה, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש, אחד פתוח לחול, וזה לצד מערב ה... אז מה שבנוי, כיוון שיש לו שני פתחים, אז הוא נוטרלי. אז החלק שבנוי בעזרה, הוא מקבל את התוקף מהפתח שפתוח לעזרה. והחלק השני מקבל תוקפו, את כוחו מהר הבית. כן. אז צריך להגיד שלשכת הגזית באמת הייתה בחומה המערבית של העזרה. חצי המזרחי בפנים וחצי המערבי בחוץ. למרות שלמדנו שאחת מהלשכות שבצפון זה לשכת הגזית. אמרנו, צריך להגיד שהייתה בפינה צפונית מערבית.
צפונית
מזרחית? מה?
מזרחית?
לא, כי הוא אומר...
כל התמונות שמים אותו צפונית מזרחית. חייב להיות שם.
חומה מערבית.
כי זה היד לשכת ההנדרין.
צפונית המערבית, צפון מערבי, כן, כי כאן, כי אמרו, כן אני רואה, כי כתוב שלוש לחוד בצפון, אחד, אז צריך להגיד מזרחי אולי. אולי היא מערבית מכל שלושת הלשכות האלו, צפונית.
הוא מזרחית מכל.
הוא הכי קרוב לצד המזרח. טוב, צריך להבין את המשנה בתמיד. בסדר.
אני היו לנו שתי משניות, המשנה בתמיד ונגד המשנה במידות.
כן.
אז היו מחלוקת שם במקועל השחות.
כן. לכאורה המיקום גם כן בעייתי. טוב, נראה רגע את התוספות נוטל מצפת של אחד מהם. מכאן קשה לפירוש ריבה. לפירוש של כהן אדיוט קרויה מגבעת לפי שהיא רחבה, ושל כהן גדול מצנפת שהיא קצרה לפי שהיה צורך להניח תפילין וציץ. זאת אומרת, היה לו צורך לכהן הגדול לשים גם את הציץ על המצח גם תפילין. ויש לומר לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד. באמת בתורה אז מגבעת היא רחבה ומצנפת היא צרה, אבל בלשון חכמים לבשל תורה קל שקוראים למצנפת לכל דוכתה, וכי העיד אמרי הפרקה בגיטין, הסר המצנפת הרי מהתרה, בזמן שמצנפת בראש כהן גדול ישנה להתרה בראש, בראש כל אדם, מסתכל מצנפת בראש כהן גדול מצווה התרה מראש כל אדם, שהאיסור ללבוש התרה מאז חורבן הבית. טוב, על כל פנים, יש לשון תורה שזה מצנפת, זה של הכהן הגדול, והמגבעת זה של הכהן הגדול. יש לשון חכמים. גמרא, משנה. המשנה מונה את העבודות שמחולקות בין הכהנים בפייס השני בכל ימות השנה. הפייס השני, יש ארבע פייסות אמרנו. מה הפייס השני? מי שוחט את הקורבן תמיד? אז למרות ששואלים, הרי שחיטה בקודשים קשרה בזר, אבל כן, אבל כאן, כיוון שזו העבודה הראשונה ביום של תמיד ששחר, אז כן היו משתדלים הכהנים לזכות בזה. או שגם אם אתה אומר ששחיטה קשרה בזר, לכתחילה אנחנו משתדלים שיתנו את זה לכהנים. אפילו שזה קשרה בזר.
אני מניח שזר עשה את הקורבן שלו, וזה קורבן ציבור.
כן.
בטח לא
כהנים,
זה קורבן ציבור.
מסתום. אז לכן עושים גורל. הוא יותר מזה, אבל כיוון ששחיטה קשרה בזר, אז בעצם אפשר לתת את זה גם לזר. אמר לו, היו משתדלים דווקא על ידי כהן. אם כן, הפייס השני מי שוחט, מי זורק את דם התמיד, מי מדש. אז חסר לנו קבלת הדם והולכתו. יש ארבע מלאכות, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. כאן מזכירים מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי. הרי יש שם כתורת שעושים על המזבח הפנימי, צריך לדשן את האפר בכל יום. מי מדשן את המנורה, מסיר את הפתילות של הדלקת הנרות בבוקר, ואת האפר והשמן שנותרו מהנרות שקבעו, כן? זה גם כן. למעשה שוחטים את התמיד וזורקים את דמו אחרי דישון המזבח הפנימי ודישון המנורה. כן? בכל זאת, בחלוקת העבודה הקדימו את השחיטה והזריקה, כיוון שהם עיקר עבודת היום. כך אומר כאן התוספות ישנים. אם כן, ומי מדשן את המנורה, ומי מעלה איברים לכבש, כן? הכהנים נושאים את איברי התמיד, מניחים אותם על הכבש מחציו ולמטה, כמו שאנחנו למדנו יותר, ולאחר שהיו נכנסים לשקת הגזית וקוראים קריאת שמע, חוזרים סט אחר של כהנים שמעלים את זה מאמצע הכבש למזבח, לראש המזבח, להקטרה.
איך הם מתייחסים לאחד כהן עם ארץ שהיה זוכה בשחיטה והוא לא יודע לשחוט את ארבעת הסימנים?
אין, לא נותנים לו.
לא נותנים לו?
ודאי שלא.
הם נותנים אותם אם הוא ראוי לקראת הפייס?
ודאי. ודאי שאם יש לו...
ועדה ראשונית, ועדת...
הוא צריך להביא אישור שחיטה. יותר שחיטה, ברור. גם ישראל שירצה לשחוט. אבל אז זה היה כמו אצל הדת תימן. השחיטה הייתה חלק מיומנות. כולם, הכל שוחטים. גם נשים היו שוחטות.
וכן. בתימן גם נשים היו שוחטות?
כן, כן.
אני לא יודע, אבל...
אני ראיתי, אני...
הם חזקות בהלכה.
כן.
הם היו עושות את ברית מילה גם כן?
לא יודע.
לא, הם לא יכולות לעשות.
למה?
עם ציפורה,
עם שעשניות לא עושה.
זה שם מחלוקת עם ציפורה. אבל באופן כללי, כיוון ש...
אומרים רק זה עניין של צניות, אבל חוץ מזה אישה היא עולה.
למול, לכאורה משמע שלא, מפני שהיא לא חייבת במילה. טוב, על כל פנים, ומי ומי מעלה איברים לכבש. עכשיו, אומרת הגמרא, איך זה היה הולך? לפי הדעה הזאת, קודם מעלים את הראש והרגל. הרגל הכוונה את הרגליים האחוריות הימנית. אז כהן אחד לוקח גם את הראש וגם את הרגל, ושתי הידיים, מה זה שתי הידיים? שתי הרגליים הקדמיות. אז זה כהן שני. כהן שלישי מעלה את הזנב, זה נקרא עוקץ, והרגל האחורית השמאלית. אז הימנית הלכה עם הראש, אחר כך אמרנו שתי ידיים, הכוונה רגליים קדמיות, כהן שני. השלישי, עוקץ הזנב יחד עם הרגל, והרביעי את החזה ואת הגירה. כן? מה זה? זה החלק הבשר, השומן שרואה את הקרקע כלפי מטה. כן? חותכים אותו בלי ראשי הצלעות. הלאה. והגירה זה הצוואר. כן? שם מחוברים הקנה והריאה והכבד והלב. ושתי דפנות, צידי הבימה זה הכסלים והצלעות בכהן חמישי, והקרביים, אחרי שניקו אותם, הוא זה כהן שישי. ואת הסולת, הסירית היפה לקורבן מנחה שבא יחד עם כבש התמיד, וכהן שמינית החביתין, מה זה חביתין? מנחת כהן גדול זה חצי הסירית היפה, הוא היה מביא הסירית היפה אחר, מחציתו בבוקר, מחציתו בערב, זה היה עשוי סולת עשויה בשמן המחוות, אכן זה נקרא חביתים. וכהן שיעי מביא את היין, רביעית היין לצורך הכבש שבא לתמיד של שחר, כמובן גם תמיד של בין הבאים. יוצא 13 כהנים זכו בו בפייס השני. 9 מה שדיברנו כרגע לסדר העלת התמיד לכבש יחד עם המנחות, ונוסף עליהם שוחט, זורק, מדשן המזבח הפנימי ומדשן המנורה. 4 ו-9, 13. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא, משום רבי יהושע, לא, כדרך הילוכו בחיים היה קרב כבש התמיד כמו שהוא הולך. כן? אז למעשה כדרך הילוכו היה הולך. הראש קודם והרגל איתו, החזה והגירה אחריו, והעוקץ הוא באחרונה, כי הוא החלק האחורי. איך שאדם הולך, איך שהבימה הולכת, ככה מקריבים אותה. רשי, אומר רשי, מי שוחט תמיד הראש והרגל שימין בכהן אחד, שני ידיים מכהן שני. העוקץ הוא הזנב והרגל של שמאל כהן שלישי. החזה הוא השומן, החזה הוא שומן החזה הרואה את, כן, הרואה את הקרקע, וחותכים אותו מכאן ומכאן בלא ראשי צעות. והגירה הוא הצוואר, ובו מחוברים הקנה, הריאה והכבד. ככה היה מעלה אותם. ואחר כך את הכהן חמישי, ושני הדפנות חמישי, והקרביים בשישי, והסולת הסרון למנחת נזקו של תמיד. אז היו לוקחים, כן, בכהן רביעי של תמיד בשביעי. והחביתים, חצי עשרונו של כהן גדול, הוא היה מביא כל יום עשרון של עשרון סולת, ומחציתו בבוקר, מחציתו בערב. אז אם כן, מחצית של עשרון, זה נקרא חביתין, שקרב עם התמידים כל יום שלמה, מחציתם בבוקר, מחציתם בערב, מקריב את זה הכהן הגדול, סמיך לי על מחוות, והשמן תעשה, לכן קרוי חביתין, והיה עם 3 לוגים, כי זה כבש, של רביעית העין, כן? י' ג' כהנים זוכרים בו פאי זה, האחד, 13 עבדות כהנים מנויות כאן. זאת אומרת, הפייס השני, 13 עבדות. יש אומרים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, זה רמז. למה לא כתוב את הכבש האחד? אחד זה גימטריה 13, שיש שען 13 כהנים. כדרך הילוכו בחייו והקרב תמיד, וגם פרש לה, אומרת הגמרא. היבא אלו, כשהם מפייסים, לעבודה אחת מפייסים, זאת אומרת, מי שוחט, אחרי שזכה מי ששוחט, אז לא צריך לפייס יותר, אלא אומרים, רגע, אנחנו עשינו את הראשון, עכשיו כל כהן שעומד ימיני לו, הוא מקבל את התפקיד השני. ברגע ששלפת אחד מהם, אז כל אלו שעומדים, 13 כהנים שעומדים ממינו, אחד אחרי השני מקבל את התפקיד. או, דילמה, לא. אנחנו עושים פייס לכל בעל תפקיד בנפרד. היבא אלו, כשהם מפייסים לעבודה אחת בלבד מפייסים, מי שוחט, ואחרי שזכה מי ששוחט בשחיטה, לא צריך לפייס ישר 12 הכהנים, 12 עבודות עוד פעם הגולות, אלא הם מחולקים למי שעומד מימין לזוכה בשחיטה, כן? הראשון זוכה בזריקה, שני לא בדישומס בפנימי וכולי. או דילמה, לא, לכל עבודה ועבודה מ-13 עבודות שאנחנו מנינו, הם מפייסים, חוזרים ומפייסים, כן? אלא מה, היה 4 ריכוזים, אמרנו יש 4 הכוונה 4 כינוסים של הגרלות, אבל בכינוס השני היו עושים 13 הגרלות, מיני הגרלות, אבל ההתכנסויות זה 4 פעמים. תשמע, הנה הגמרא אומרת את זה, 4 פייסות היו שם, ואיסל כדאיתך שלכל עבודה הם מפייסים, טוב אהבו, אמר רב נחמן, לא, 4 פייסות זה התכנסויות, אבל הגרלות יכולות להיות בכל התכנסות כמה וכמה פעמים, וזאת השאלה. אמר רב נחמן יצחק, אחי כמר, 4 פעמים נכנסים להפיס, וכל חדה וחדה, היו בטוב הפייסות, אולי היו יותר הגרלות, אבל התכנסויות היה רק 4. עברנו לדף קפי עמוד ב', תשמע, ניסיון הוכיח שחילקו את כל העבודות לפי הצבעה יחידה. תשמע, כתוב רב יהודה אומר, בפייס השלישי שבכל יום היו מפייסים לעבודת הקטורת. היא הייתה עבודה חשובה מאוד, זוכים בה רק מי שעוד לא פייס. לא היה פייס למחתה. כלומר, עשו הגרלה מי זוכה בקטורת בפייס השלישי. אבל מי גורף את הגחלים מעל מזבח החיצון, מכניסם להיכל ונותן על מזבח הזהב כדי להקטיר עליו את הקטורת, על זה לא עשו הקטרה. כי עבודת הקטורת דורשת שני כהנים. אחד שמוליך את הקטורת להיכל, שם אותה על מזבח הזהב, מה שנקרא מזבח הפנימי, אחרי שחוטא גחלים מעל המזבח החיצון במחתה, מכניס להיכל, כדי שהמקטיר ישפוך עליהם את הקטורת, כן? אז אם כן, זה למדנו שגחלים למזבח פני ניטלות כל יום מהמזבח החיצוני, רש"י אומר. אם כן, לא עושים הגרלה נפרדת לזה שמביא גחלים, אלא כהן שזכה בקטורת אומר לזה שאימו, הכוונה שבימינו, רש"י אומר, זכי מי במחתה. אז ממילא, למה צריך, רש"י אומר, התוספות אומרים, למה הוא צריך להגיד לזה מימינו? הרי אוטומטית הוא כבר זוכה, כן? כאן יש תוספות הרוב.
הוא אומר את זה, בכל זאת.
כן.
טקס.
מין טקס, כן, כבוד. אז רואים שבפייס השלישי לא עושים הצבעות גורלות מיוחדות לכל תפקיד. אם אחד זכה בקטורת, זה שלימינו מקבל אוטומטית את המחתה. אז אם כן, אותו דבר אצלנו.
זה שכתוב זה רק בשלישי,
אז כנראה שעה. או, זה בדיוק. אומרת הגמרא, כן. כן, כאן שאין מצביעים לכל עבודה בנפרד. אותו דבר, הפייס השני לא הצביעו בנפרד, לכל אחד מ-13 עבודות. שאני עונה הגמרא דוחה את הראייה, שאני מחתה, וקטורת אחד העבודה היא, כן? הקטרת הקטורת על הגחלים, ומי שמכניס את הגחלים, הוא רק בעצם מסייע למקטיר. אבל לא מצביעים, רק הצבעה אחת, כי אחד משרת את השני. או לא, עוד לא.
נו.
טוב, נראה מה יהיה כאן היום. בוא, יהיה מניין. אנחנו נראה. הם חזרו כבר מה... חזרו מה... מיד אנחנו גומרים. אז אם כן, שאני מחתה, דחד העבודה היא. עבודה אחת, הקטרת הקטורת על הגחלים, ומי שמכניס את הגחלים, הוא בעצם רק מסייע, אז לא עושים הצבעה לשניהם. אבל 13 עבודות, כל אחת היא עבודה לעצמה, יכול להיות שיש הגרלה נפרדת. יקדה אמרי, יש אומרים, כן, לכאורה, בדיוק הפוך, הוכחה הפוכה, להסיק מתוכה ש... פייס השני היום מצביעים על כל עבודה, דווקא מחתה וקטורת אחד העבודה היא. רוצים להביא עכשיו הוכחה הפוכה, דווקא במחתה וקטורת שזה עבודה אחת, אז לכן לא עושים שתי הגרלות, אבל משמע לשאר עבודות כן בפייס. הגמרא דוחה, באמת גם בפייס השני לא היו מצביעים רק פעם אחת, אפשר להגיד לכל העבודות 13 הכהנים. אז למה רבי יהודה ציין את זה רק בפייס השישי? מחתה היא צריכה, הוא צריך להדגיש שאפילו לעבודת מחתה לא הצביעו בנפרץ על כדת החמינה. אויל ולא שכיחה, כן? זה פעם אחת ביום, פעמיים ביום הקטירים, והיא לא באה כן דבר, ומאטרה, בנוסף לזה, מי שעושה קטורת, מתעשר, אז חביבה הקטורת מאוד על הכהנים. נתקין לה פייס בפני עצמה, בעצם הייתי אומר, כל העבודות בפייס השני, זה הגרלה אחת, וכל מי שעומד למינו, אחר כך השני והשלישי, אוטומטית זוכה. אבל הייתי חושב בפייס של קטורת, כי זה חשוב, אולי נעשה הגרלה נפרדת, כמה שמלן שגם כאן לא. תשמע, לתני רבחיה, לא לכל העבודה והעבודה מפייסים, אלא כהן שזכה בשחיטה של קורבן התמיד, 12 הכהנים משחים אימו. אז אם כן, שמע מינה, מכאן הוכחה שעושים בפייס השני הגרלה אחת, וכל הכהנים מימינו הם אשר ממשיכים לספור. יש לנו מניין? כמה אנחנו? עוד שלושה.
כן, כן.
הוא לא מוגש
שש.
יש
מניין.
יש? טוב, אז אנחנו נעצור כאן. טוב. טוב. אז אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם מחר נשלים.